שלום לכולם, אנחנו עומדים ממש לפני פסח, ממש אבל, בערב פסח, קרובים ממש, ואנחנו נדבר היום, קראנו לשיעור בתיאבון. מי שיגיד, מה פשר התיאבון, על מה אתה מדבר? אז אנחנו כמובן מדברים על אכילת מצה לתיאבון. ותכף נראה שיש פה משהו מורכב, מעניין, שנקווה לזכות לו עומקים חדשים בהבנה שלו. אז בואו נתחיל. מקור א', שולחן ערוך, סימן תף א', סימן תף עין, סעיף ג'. אומר השולחן ערוך כך, האיסטניס, כלומר, אם אדם הוא מפונק, כן? מתענה בערב פסח. למה? כדי שיוכל מצה לתיאבון. כלומר, חשוב מאוד שאכילת המצה תהיה מתוך תיאבון, שלא תאכל אותה כשאתה שבע. גם השולחן ערוך ממשיך הלאה בסימן תף עין א', סעיף א', אסור לאכול פת, שימו לב, אסור, ממש אסור לאכול פת, ולכאורה פת הרי אסור כל היום, מצה, לא אוכלים מצה בערב פסח, הכוונה היא מצה עשירה, אסור לאכול פת משעה עשירית ולמעלה, והכוונה היא בעצם סוף שעה תשיעית, תחילת שעה עשירית, כדי שיוכל מצה לתיאבון. עוד פעם, רוצים שתאכל את המצה בתיאבון. שאלה היא מה העניין? למה זה כזה חשוב? אפשר להגיד, תראה, צריך לאכול. אכילה אוכלים, האכילה המהודרת מהי? כשאני רעב, אני רוצה לאכול את זה. לא עושה פרצופים של אחד שאין לו תיאבון, אלא בתיאבון, רוצה לאכול. טוב, אבל לכאורה אנחנו מכירים את זה גם בערב שבת. הרי השולחן ערוך אומר, מונח לפניכם שורה שנייה במקור א', סימן ריש ממתת בהלכות שבת. מצווה להימנע מלקבוע סעודה שנהוג בה בחול, מתשע שעות ולמעלה. עכשיו, תשע שעות הכוונה היא לכאורה בסוף תשע. דרך אנשי מעשה להתענות בכל ערב שבת. כלומר, יש אפילו כאלה שהיו מתענים. למה? אם הוא יודע שהוא הסתניס והגיע הערב, לא יהיה לו תיאבון, זהו, אפילו צם בערב שבת, ובלבד שיוכל את סעודת שבת בתיאבון. אז זה בכל ערב שבת, וזה נכון גם בכל ערב יום טוב. אז מה, אז למה צריך לעשות סעיף מיוחד לאסור לאכול פד משעה עשירית בערב פסח כדי שיוכל מצה לתיאבון? זה נכון בכל ערב שבת. אפשר להגיד, תראה, בכל ערב שבת זה מצווה להימנע. לעומת זאת, כשאתה מגיע לערב פסח, זה אסור. כלומר, זה ממש חיוב גמור. ממש חיוב גמור שלא לאכול פת משעה עשירית, כדי לאכול את המצה לתיאבון. אז אפשר להגיד, תראה, החיוב בפסח יותר עוצמתי באשר בשבת. אז זה דבר מאוד מעניין, שהוא בהחלט נכון, אבל אנחנו צריכים עדיין להבין, כי בכל זאת, למה כל כך יש לחץ בערב פסח שהאכילה תהיה לתיאבון? עכשיו, השאלה עוד יותר קשה, למה? כי תראו איתי בשולחן ערוך, סימן קס"ז, סעיף כף, אומר השולחן ערוך, אפילו בשבת, שהוא חייב לאכול פת, לא יברך לו חברו ברכת המוציא. כלומר, אם אינו אוכל, אתה לא יכול לבוא כשאתה לא אוכל המוציא, להגיד, אני כבר אכלתי, עכשיו יש פה בן אדם שצריך שיברכו לו המוציא כדי שהוא יאכל ואני לא אוכל, אז אתה לא יכול לברך לחברך המוציא, להוציא אותו ידי חובת אכילת סעודת שבת, למרות שזה חיוב לאכול סעודת שבת, אתה לא יכול להוציא אותו ידי חובה כשאתה לא אוכל בעצמך. כלומר, וממשיך ואומר, ולא שרי לברך לאחרים, כלומר, ולא מותר לברך לאחרים, אף על פי שאינו תואם, כלומר, במצב שגם הוא, שהוא עצמו לא תואם ולא אוכל, אלא ברכת המוציא דמצא בליל ראשון של פסח, וברכת היין דקידוש בין של לילה בין של יום. כלומר, מתי כן מותר לברך המוציא כדי להוציא ידי חובה את חברו, אפילו שהוא כבר אכל המוציא, כבר סיים אפילו נגיד ברך ברכת המזון, סיים עם האוכל. עכשיו חברו, הוא בא לברך לו, הוא עצמו לא מתכוון עכשיו לאכול, כן? אז בשבת אסור לו לברך המוציא עבור חברו. לעומת זאת בליל הסדר, הוא יכול לברך עבור חברו ברכת המוציא, גם אם הוא עצמו אינו אוכל. איפה שמענו שברכת הנהנים, אדם שלא נהנה, יכול לברך כדי להוציא חברו? לא שמענו כזה דבר. ברכת הנהנים, אתה צריך להנות, ואז אתה יכול לברך. ופה פתאום, כשמגיע מצה, אומרים לנו על מצה, שכן אפשר בלי להנות, אתה עצמך לא אוכל, אתה יכול לברך המוציא להוציא את חברך שהוא אוכל. מה ההיגיון בדבר? אומר המשנה ברורה סעיף קטן צדיביו, דעיקרון נתקן רק למצווה ולא בשביל הנאה. ועל כן ברכה זו היא בכלל שאר ברכת המצוות, דקיימה לנאף על פי שיצא, מוציא. כלומר, אכילת כזית מצה בליל הסדר לא נועדה להנאה, אלא היא בעיקרה ברכת המצוות בכלל. אז זה נורא תמוע, מה אתה כל כך מתאמץ, שיהיה לי תיאבון, שיהיה לי תיאבון, שאני אהנה מהמצא, שיהיה אכילה, שהיא ככה בהנאה. עכשיו, זה נכון גם לגבי הכזית המוציא בליל ראשון של סוכות, של חג הסוכות. גם שם זה נכון, וזה נכון גם לגבי הקידוש בשבת. שלא, העיקר הוא לא הנאה, אלא זה בעצם העיקר זה ברכת המצוות, והנאה היא תפלה אל המצווה. בשונה מהמוציא של ליל שבת. אז אפשר להגיד, תראה, מה אתה רוצה? ככה זה, כזית מצא של ליל הסדר, כזית מצא של סוכות, כזית המוציא של סוכה, וקידוש, אלה מצוות שהעיקר שלהם זה המצווה, ולא ההנאה, ההנאה היא נלווית. אבל בסדר, ההנאה היא נלווית, אבל עדיין אנחנו שואלים, הרי אתה אומר לי שאסור לאכול פעת, כדי שיוכל כזית מצא לתיאבון. התיאבון הזה לכאורה הוא שונה מהתיאבון שאתה אומר לי מצווה להימנע מלאכול בערב שבת. למה? כי בערב שבת אני נמנע כדי שאני באמת יתענג על האוכל, כי יש מצוות עונג שבת. אבל בכזית מצא זה כדי לקיים את המצווה. אבל בסדר, אבל זה לא עניין מיוחד רק לפסח. זה נכון גם על הכזית של המוציא של ליל סוכות. וזה גם נכון על קידוש. אבל שימו לב, כשאנחנו מגיעים לליל הסדר, יש פה משהו שונה. למה שונה? אז תראו איתי אחד, סעיף ב', מקור ב', אומר השולחן ערוך בסימן תף עין זין, לאחר גמר כל הסעודה, אוכלים ממצה השמורה תחת המפה, מה שנקרא צפון, האפיקומן, שמחביאים תחת, מכניסים, צופנים אותו מתחת למפה, וזה גם צריך להבין למה צופנים אותו. אז עוד פעם, אז לאחר גמר כל הסעודה, אוכלים ממצה השמורה תחת המפה כזית כל אחד, זכר לפסח, הנאכל על הסובה. אז את המצה של האפיקומן צריכים לאכול דווקא על הסובה. ואת המצה של מוציא מצה, צריך לאכול דווקא בתיאבון, ויש לחץ על התיאבון הזה. שאסור לאכול בערב החג משעה עשירית ואילך, כדי שיהיה אכילה לתיאבון, נכון? עכשיו, הנקודה היא עוד יותר עמוקה, כשאתה מגיע לכזית מצה, למה? אומר השולחן ערוך, מקור ב', שורה שנייה, השולחן ערוך, סימן תף עין ג', ויקח מצה האמצעית, הרי יש שלוש מצות בסדר, כן? אחת על גבי השנייה. אז קח את המצה האמצעית, ויבצענה לשתיים, וייתן חצייה לאחד מהמסובין לשומרה לאפיקומן, ונותנין אותה תחת המפה. אז קודם כל, בוצעים את המפה האמצעית, למה צריך לחצות אותה? מה פשר היחץ הזה? למה צריך לחצות את המצה האמצעית? אחר כך הוא אומר, את החצי ממנה צריך לתת אותה תחת מפה. למה? למה צריך לחסות אותה בתוך איזה נרתיק הזה, איזושהי מפה? למה? למה צריך לצפון את זה? מה הפשר של צפון? עכשיו, שימו לב. וחציה השני, החצי שנשאר אצלו, ישים בין שתי השלמות, ויגביע הקערה שיש בה המצות, ויאמר, הלחמה ענייה. אז אתם שמים לב מה קורה פה? כלומר, יש חצי אחד מאותה מצה, ביחץ, חצי אחד תאכל לתיאבון, חצי שני תאכל על הסבה. אין לנו את זה בסוכות, אין לנו את זה בקידוש של שבת. זאת אומרת, אנחנו רואים שהתיאבון של אכילת המצה הוא שונה, יש לו איזה משהו מיוחד וצריך להבין את העומק שלו. כי זה לא תיאבון של שבת, ששם העיקר זה להתענג, אלא זה ברכת המצוות, העיקר פה לקיים מצווה. בסדר, יש את זה גם בסוכה אמרנו. אבל פה יש לך עוד דבר, לוקחים את אותה מצה, חוצים אותה לשתיים. זה גם צריך להבין, למה לחצות לשתיים? חוצים לשתיים. חצי אחד, תכניס מתחת למפה, תשאיר אותו לסוף, זה אתה אוכל על הסובה. למה תחת מפה ולמה על הסובה? ואת החצי שנשאר אצלך, אותו אתה מחויב לאכול כשאתה רעב, לתיאבון. החצי שנשאר, עזוב, לא ניכנס עכשיו. החצי שנשאר אצלך, אותו אתה צריך לאכול, לכאורה זה כן, אבל עזוב עכשיו, לא ניכנס לפרטים. החצי שנשאר אצלך, צריך לאכול אותו בתיאבון, צריך לאכול אותו כשאתה רעב. אז למה חצי, אותה מצה עצמה, חצי צריך לאכול אותה כשאתה רעב, וחצי צריך לאכול אותה כשאתה שבע. מה הפשר אכילת הרעב, התיאבון, ופשר אכילת הסובה, ועל אותה מצה שחצינו לשתיים, ולמה את החצי של אכילת הסובה צופנים? אז זה מה שננסה להבין. עכשיו, ממילא גם מובן שנושא התיאבון בליל הסדר הוא שונה לגמרי. הוא לא להנאה, זה כבר ראינו, שאדם יכול ואיך המוציא לחברו ולהוציא אותו ידי חובה, כי זה ברכת המצוות ויש דין ערבות, בשונה מהנאה שאדם לא יכול להוציא חברו ברכת נהנים רגילה, אם הוא לא נהנה בעצמו, כי זה ברכת נהנים. אבל ברכת המצוות יש ערבות, אדם יכול להוציא חברו. אז כזית מצא זה ברכת המצוות. עכשיו, יופי, ברכת המצוות, אבל זה לא רק ברכת המצוות, אלא אתה צריך, למרות שזה ברכת המצוות, לאכול את זה לתאבון. מה ההיגיון? אפשר להגיד, תראה, אם אין תאבון, זה לא דרך אכילה. כדי שיהיה דרך אכילה, צריך תאבון, זה בסדר. אבל תגיד לי, למה את אותה מצה אתה לוקח, חוצה אותה לשניים, חצי אתה אומר לי, תאכל כשאתה רעב, חצי תאכל כשאתה שבע. ודווקא, דווקא כשאתה רעב, דווקא כשאתה שבע. מה פשר העניין? עכשיו, בני יששכר, או כדרכם של החסידים, לקרוא לו בני יששכר, כן? את שני הסינים, כן? בכל אופן, בני יששכר, במאמרי ניסן, אות ה', אז הוא מכניס את הדברים לתוך הלחמניה. עכשיו, לא רק הוא, גם הרב קוק, זה מאוד מפורסם, אבל הוא ככה מנסח את זה בקצרה, אז הבאתי אותו. אומר הבני שכר, הלחמן יד יאכלו אבטן על הצריים, כל דכפין ייתה ויכול. כל דכפין, מה הכוונה? כל מי שרעב. שמים לב? הנושא של הרעב מודגש פה. כל דכפין ייתה ויכול. כל מי שרעב יבוא ויוכל. אומר בסוגריים הבני שכר, כזית מצאת מצווה. כזית מצאת מצווה צריך לאכול כשאתה רעב. לכן אומרים כל דכפין, כל מי שרעב יבוא ויוכל. מה המשפט הבא? כל דצריך ייתה ויפסח. שמתם לב? כל דצריך, לא כתוב דכפין, וכתוב ייתה ויפסח, ולא כתוב ייתה ויכול, נכון? אז מה זה המשפט הזה? אומר הבני יששכר, לא יאמר דכפין, למה? כי קיה לכזית הנאכל בסובע. אז כלומר, בהלחמניה אנחנו על הפתיחה של ההגדה, מדגישים שהולכות להיות פה שתי אכילות. אחת, אכילה של רעב בתיאבון, ואכילה שנייה על הסובה. ולכן אנחנו אומרים, כל דכפין, כל מי שרעב, ייתה ויכול. את מה? כזית מצאת מצווה שצריכים לאכול דווקא כשרעבים. וכל דצריך, מה זה בפירוש צריך? הוא לא רעב, אבל הוא צריך כי יש מצווה. אז כל דצריך ייתה ויפסח. איזה יפסח? מה פתאום יפסח? וממתי כל דצריך? הרי פסח זה רק למנויי החבורה. אז אנחנו אומרים כל דצריך להגיד, שמע, שנזכה לפסח, עכשיו זה רק זכר. אז כל דצריך, זה לא רק המנויים בחבורה, ייתה ויפסח, מה הכוונה? יאכל את הכזית מצה של האפיקומן שנאכל דווקא על הסבא. אז כלומר, יש הדגשה חזקה מאוד, כבר בתחילת ההגדה, שהולך להיות פה כזית מצה אחד, כל דכפין, כזית מצה שני, על הסובה, כל דצריך. בלי רעב. אז השאלה היא, מה העניין בדבר הזה? עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על יוסף הצדיק, יוסף הצדיק הרי כל כולו הכנה לשיעבוד מצרים, וגם היציאה ממצרים היא בזכות יוסף הצדיק, כן? אז מה שנקרא, אצל פרעה נאמר, ויקום מלך אשר לא ידע את יוסף, ואז מתחיל השיעבוד, ואז כשהם יוצאים, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, אז משה לוקח את הארון איתו של יוסף, את עצמות יוסף, יש על זה הרבה דרשות, אבל בתכליס, יוסף הצדיק הוא מה שנקרא האבא של כל השיעבוד והגאולה ממצרים. עכשיו, יוסף הצדיק עצמו, כשהוא נגאל את גאולתו האישית, שהיא לא גאולה אישית, היא גאולה שנוגעת לכל כלל ישראל, אז הוא מגיע לפרעו, ופרעו אומר לו, תשמע, חלמתי חלום. יופי, פרעו חלם חלום, יוסף צריך לפתור. עכשיו, מה יוסף אומר לו? אז שימו לב, שימו לב. הוא אומר לו מקור ג' בראשית מ' א', הנה שבע שנים באות, סבא גדול בכל ארץ מצרים. ומה אחר כך? וקמו שני רעב אחריהן, ונשכח כל הסבא. אצל מצרים זה הפוך. אצלנו קודם כל כזית מצא של הרעב במוציא מצא, ואחרי גמר הסעודה, כזית מצא לסובה של האפיקומן, הצפון. אבל אצל המצרים זה היה הפוך, שבע שני סבא, ואחריהם באות שנות רעב. למה דווקא? למה דווקא? סבא ורעב אצלם, ואצלנו רעב וסבא, הפוך, כן? וגם מה העניין בכלל? שלכל אכילת הרעב, אכילת הסובה, מה העניין בכל הסיפור הזה? עכשיו, בסימני הסדר שסידרו הראשונים, תראו במקור ד', אז אנחנו אומרים קדש, אורחץ, נכון? האמירות הן אמירות של ציוויים. עוד תיאור פעולה בהווה, נגיד, קדש, רחץ, מגיד, מוציא, נכון? ברך, נכון? אבל כשאתה מגיע ליחץ, פתאום מה זה? קדש, רוחץ, כרפס, יחץ. מה זה יחץ? תגיד, חצה. מה זה יחץ? יחץ זה לשון של עתיד. מה, למה עתיד? מה אתה רוצה עם העתיד הזה? עכשיו שימו לב עוד הלאה, בשמות י' ב' נאמר בגאולת מצרים, ויהי בה חצי הלילה, והשם יקע כל בכור בארץ מצרים וכו' וכו'. כלומר, גאולת מצרים מתחילה עם יחץ, והיא בחצי הלילה. וגם כשנולד המלך המשיח, כשרות, אמא של מלכות, הולכת לבועז, מה כתוב במגילת רות ג', והיא בחצי הלילה, ויחרד האיש, ותומר אנוכי רות עמתך, ופרסת כנפך על עמתך, כי גואל עתה. אז יש לנו שיעור באתר, רוח ירושלמית, שיעור על חצות. אפשר להיכנס לאתר השיעורים, לראות השיעור. אבל פה מה אנחנו רואים? רואים שבהי בחצי הלילה, זה עניין של גאולה. עכשיו, בהקשר שלנו, יחץ, אז לכאורה, המצה האמצעית הזאת, היא מצאת הגאולה, והמצה הזאת, האמצעית, כשאתה חוצה אותה, חצית את הגאולה לשתיים. גאולה אחת אכילת רעב, גאולה אחת אכילת צבא. את האכילות נמתין איתם רגע, אבל בואו נראה דברי השפת אמת. תראו איתי ביחד מקור ה', אומר השפת אמת פסח, שנת אפריש נון ג', אפיקומן, שזה אכילת הסובה, ולרמוז כי יציאת מצרים היה הכנה גם לגאולה העתידה. ולכן הפסח נאכל על הסובה, לומר, כי גם שיציאת מצרים היה גאולה ראשונה, אבל גאולה האחרונה תלויה בה. כלומר, הגאולה האחרונה גם היא נובעת מן השורש של גאולת מצרים. עכשיו, אתם שמים לב שהחלק של אכילת הסובה, מה הוא מבטא? את הגאולה האחרונה. והחכם שואל, כיוון שאתה זמן גאולה, וחזרנו לגלות, מה העניין בזכירת יציאת מצרים? בסדר ליל הסדר, אבל עכשיו אנחנו בגלות בפולניה, בגלות בתימן, בגלות בדמשק. אז מה אתם אומרים לי פה ליל הסדר? ואז שימו לב, אומר השפת אמת, והתשובה אין מפתירין אחר הפסח אפיקומן. אל תוציא לי פה עכשיו כל מיני מיני מתיקה, מנה אחרת, שונה מהפסח עצמו, כי הטעם של הפסח ממשיך. למה? אומר השפת אמת, כי ליל שימורים הוא לגאולה העתידה. הטעם של גאולת מצרים לא נגמר. אנחנו נשאר בסוף הלילה עם הטעם של גאולת מצרים, שהוא יביא את הטעם של הגאולה העתידה, אכילת הסובה, כן? עכשיו זה יוצא מאוד יפה, למה זה צפון? למה צופנים את האפיקומן? משום שזוהי הגאולה הצפונה, הגאולה העתידה, אז מכסים אותה במפה. זה הצפון, זה הפנימיות שעוד צריכה לצאת החוצה, ויש בזה בעמקות גדולה אצל הארי הקדוש, אחר כך מתפרטת אצל הרבה הרבה דרשנים, שהאור הפנימי, האור הנשמתי, אור הבינה, מתגלה וכו', בסדר. אז אנחנו לא נעריך, אבל מה שאנחנו רואים פה, שבעצם המצה האמצעית, היחץ, והיא בחצי הלילה, יש פה שתי חצאי גאולה. גאולה אחת, גאולת מצרים, וההשלמה שלה בגאולה העתידה, וזה מתחבר כל כך יפה, תראו במקור ה', ישראל ותחייתו כ"ח. אומר מרן הרב קוק, הגאולה נמשכת היא והולכת. הרבה אנשים חושבים הגאולה הזה, היה פעם גאולת מצרים, וזה אחרי זה גאולה של מרדכי ואסתר, עזרא וכו', בית שני, ולעתיד לבוא וכן... זה לא ככה. כל המהלך של העולם הוא גאולה אחת, התפתחות אחת, התעלות אחת עם עליות וירידות, אבל הכל, השורש זה גאולת מצרים, והפרי המלא והשלם זה הגאולה העתידה. עכשיו, כשאנחנו חוצים את המצה, אנחנו בעצם אומרים שהגאולה איננה רק הייתה פעם, אבל היא בחצי הלילה שהיה, הוא יחץ, הוא על שם העתיד, פנה ולעתיד, אנחנו הולכים ומשתלמים בשלמות שזכינו לה בגאולת מצרים, עד שנמצא את גאולת מצרים ונוציא לה את הגאולה העתידה. אז זה אומר לנו הרב קוק בישראל ותחייתו כ"ח, הגאולה נמשכת היא והולכת. גאולת מצרים וגאולת העתיד השלמה היא פעולה האחת שאינה פוסקת. פעולת היד החזקה, זה ההקפצה במצרים, והזרוע הנטויה, שעוד ידו נטויה בכל הדורות, אשר החלה במצרים... והיא פועלת את פעולותיה בכל המסיבות, כל נסיבות העולם, כל מה שמסתובב בעולם. משה ואליהו גואלים הם לגאולה אחת, המתחיל והגומר, הפותח והחותם. הם יחד ממלאים את החטיבה. אז לפי זה שתי חצאי המצה שלנו, חצי אחד הגלוי שנשאר ככה בסדר על השולחן, ואיתו אומרים את האגדה וכו'. מה זה החצי הזה? זה משה רבנו. זה גאולת מצרים. והחצי השני שאותו צופנים תחת המפה שהוא נאכל על הסובה, גאולה עתידה. אפשר גם לומר שאכילת הרעב נועדה להגיד ש פה אנחנו עוד רעבים, עוד לא הגענו לגאולה שלמה, ואכילת הסבא באה לומר, זהו, סבנו, הגענו לגאולה שלמה. כן? אז מכל מקום יוצא עכשיו, בעיני, מקווה שגם לכם, מתוק בדבש, שבעצם כששאלנו בהתחלה, מה פשר החציית מצה הזאת? חציית מצה זה לומר שהגאולה נמשכת היא והולכת. פעולה אחת שאינה פוסקת. חצי בגאולת מצרים, חצי בעתיד, ולפי האמת, זה לא חצי וחצי, אלא זה מהלך אחד שהולך ונשלם עד שהוא מגיע לאכילת האפיקומן, שזה הגאולה העתידה, ולכן אחרי זה מגיע ההלל הגדול שכולם שמחים ושרים וכולי, כי זה כבר אנחנו נמצאים באור של גאולת העתיד, שזה בעצם זכר לפסח הנאכל על הסבה, הנאכל על הסובע, כדי להגיד לך, יבוא יום והפסח הזה יביא אותנו, כי מארץ מצרים כן ראינו נפלאות. שנזכה בעזרת השם לראות את הגאולה השלמה. אבל עדיין הנושא של אכילת הרעב ואכילת הסבה לא לגמרי ברור. נתנו טיפה טעם, אפשר להגיד רעב כי זה עוד לא שלם, וסבה כי גאולה שלמה. אבל הדברים נכונים, אבל בואו ניקח את הדברים של מרן הרב קוק במפורש, הוא מדבר על הדבר הזה מפורש, בעולת ראיה. אז תהיו איתי ביחד במקור וב. אומר הרב קוק בסידורו עולת ראיה חלק ב' עמוד ר' נ' ת'. יחץ, אומר הרב, העונג, זה שאדם מתענג, הוא מחיה המון כוחות ורגשות שאינם מתעוררים לתחייה בדרך ההכרח. נמצא, כמו שההכרח מקיים ומחיה את הנפש בכלל, כן, העונג מחיה את הרגשות והכוחות המתרחבים. אומר הרב, תראה, יש אדם שהוא לחוץ, אין לו מה לאכול בכלל. אז הוא בלחץ, איך אומרים, ולא שמעו אל משה, מקוצר רוח ומעבודה קשה. הוא עוד עסוק באכילת ההכרח, אין לו את ה... אתה יודע, אתה לשרוד את היום. יש אדם שיש לו אותה לשרוד את היום, ויש לו מקום בנפש להתרחב ככה, להתענג לדברים קצת אפילו מעבר, לאו דווקא מה שהכרחי כדי לשרוד, הוא יכול גם יותר להתענג. אז זה אכילת רעב או אכילת צבא. לאט לאט אנחנו בונים בניין, בואו נמשיך. אומר הרב, על כן צריך להרשים את היסוד הכפול שבכוח האכילה הרצויה. האכילה לתאבון, מה זה אכילת התאבון? אכילת ההכרח הבא מנפש רעבה. ואכילה על הסובע, אכילה לשם עונג, לשם הרחבת החיים העולה ומתקדשת בהרמת קרן החירות האמיתית, בדעת וברגש ובמעשה. אז מה בעצם אומר לנו פה הרב? הרב מדבר על אכילה, אבל כמובן שהוא רומז, כמו שהוא יגיד גם במפורש בהמשך, למצבו הרוחני גם של האדם. יש את השלב שבו אתה עוד בונה את הבניין היסודי שלך. אתה עסוק בהכרח. ניקח לדוגמה ילדים. ילדים עוד באכילת ההכרח. אכילה לתאבון. למה? כי כאילו הם עוד מניחים תפילין, הם עוד לא באורות כמו שהם יהיו בגיל 50, בגיל 60. הם עוד בקטע של להילחם על כל קימה בבוקר, לבנות את עצמם ברמה האמונית, ברמת הידיעות, הם עוד נמצאים בשלב של לאכול את תאבון, עוד רעב, עוד אכילת ההכרח. ויש את ה... ניקח לקיצוניות השנייה כדי שיהיה קל, יש את הזקנים. הזקנים נמצאים במקום שהם את הבניין כבר בנו, הם לא נמצאים כל הזמן באיום רוחני מתמיד, כן, כמו הצעירים, כל הזמן הכל סוער כזה, ובתוכו כוחות, מעיפים אותו לפה, מעיפים לשם, זה, אז הכן לא שם, אז הכן הוא רגוע, השמרים כבר שקעו, היין צלול, יין של זקנים, דעתם נוחה, ואז הוא מתענג לו, מתענג על הלימוד, מתענג על הבנות רוחניות, נהנה מהמצוות שהוא עושה, ככה, ואז הוא גם יכול להתחיל להתרחב כבר, לא רק שאלות, לא כל שאלה היא קיומית, כן? אלא שאלות של התרחבות, של התענגות על השם, וכן הלאה, זה נקרא אכילת הסבה. אז יש אכילת הרעב, אכילת ההכרח, ויש אכילת הסבה, שהיא אכילת העונג. ואז ממשיך הרב ואומר, ההתחלקות היא אמנם מוכרחת. למה? אומר הרב, אז למה צריך לעשות יחץ? אל תעשה יחץ. לך איתי ישר לפיקומן, לאכילת הסובע. למה אתה מעלה על נס את אכילת הרעב, את אכילת ההכרח? תעלה על נס את אכילת הסובע של האפיקומן בסוף. זה הדבר. אלה שנמצאים כבר בחירות, כבר מלאים בתורה, שמירת מצוות, מהי כמה שמלן, פשוט, נמצאים כבר בעמקויות, קומות רוחניים, מתענגים להם על כל מיני חיתוכים דקים בכוונות של אל הסדר, כן? הדבר איתי על האפיקומן, אכילת הסובע. למה המצה צריכה להתחלק לשתיים, ואתה נותן למצת הרעב, הכזית מצה, מוציא מצה, שעד כדי כך העניין שלו זה התיאבון, אתה כאילו הופך את הרעה ואת התיאבון למצווה יותר חשובה מאשר לספק את התיאבון, מאשר לספק את הרעב, שזה הופך להיות ברכת המצוות שאדם יכול להוציא את חברו ידי חובה אפילו שהוא לא נהנה. כלומר, יש עניין בעצם התיאבון, בעצם הרעב, אתה כאילו הופך את זה למשהו שהוא מצווה. נלחם עליה, אל תאכל ביום, תגיע, אתה חייב להגיע רעב למטלה כזה התמצא. אז מה, למה לתת לנושא של הרעב, שלכאורה זה שלב ההכנה? הרי התכלית היא להגיע לאכילת העונג, אכילת האפיקומן. אז למה אתה כל כך מדגיש את אכילת הרעב? אז אומר הרב, שההתחלקות הזאת של המצה לשתיים, ההתחלקות היא אמנם מוכרחת, לבל ישכח האדם בהיותו מתעלה ומתקדש, שאומנם יש ויש גם בו בעצמו מצבים כאלה שמצידם לא יוכל בכל עת לעלות אל הקודש למעלה הרוממה של אכילת הסבה. אז קודם כל, כדי שאדם יזכור שגם אתה לא תמיד נמצא באכילת העונג, גם אתה, גם אם אתה כבר שנים בתוך תורה ושקוע כבר בכל מיני הבנות רוחניות, כל הכבוד, גם אתה לפעמים זקוק לאכילת הכרח. כלומר, לדברים שמחזיקים אותך, כי לא תמיד אתה ראוי לבוא אל הקודש, לא תמיד אתה נמצא במצב הכי טוב שלך. ממשיך הרב, אבל לא רק זה, אף גם זאת ידע, שאף אם מושבו כבר איתן הוא, והוא חסון במעלתו בשאיפה של ההרחבה מצד הקודש, שכבר עלה אליה גם כן בטהרת חולין שלו, שאפילו את מעשה החול שלו הוא עושה בטהרה, הוא כבר נמצא במקום שהוא כל כך מחובר, אפילו אם אתה נמצא במקום הזה, מקום מקום אל ישכח, כי אכילה של חול בעולם הבא מצד ההכרח, כי יש אכילה של חול בעולם הבא מצד ההכרח, כלומר אתה כבר זכית, אבל אתה יודע, יש הרבה אנשים שעוד נלחמים על העולם הרוחני שלהם, לא הרבה, הרבה מאוד, והרבה מאוד אנשים האלה, אתה אסור לך לשכוח שלמרות שאתה כבר מתענג על השם, הם עוד נמצאים במצב שהם צריכים עוד הסברים מי אמר ולמה. אתה לא יכול להתענג על השם, לשקוע לך בסודות של קבלה, כל שיעור שאתה שומע, אתה, איך אומרים אחר, אתה מתפנק לך, נהנה לך, אבל תקשיב, ברחוב מסתובבים אנשים שהם עוד לא מבינים למה בכלל, מי אמר ש? מה יצא לי מזה? כל מיני אמירות מהסוג הזה, אנשים שעוד נמצאים ברעב גדול וזקוקים לסיוע, לסיוע שלך. אז לכן אומר הרב, אנחנו צריכים לזכור שיש אכילת הכרח. ממשיך הרב ואומר, אל ישכח כי יש אכילה של חול בעולם הבא מצד ההכרח, ויש לשים מליבו הצרכים החומריים והרוחניים של רוב ההמון, שהוא עומד עדנה, עודנה עדיין באמצע דרכו, ועוד לא בא למידה זו של אכילת הסבה, שכל ההכשרים של אכילת ההכרח צריכים לתפוס מקום אצל איש המעלה הקדוש אשר בו יבחר השם לעולם, ולא תטשטש אכילת הסבה, לא תטשטש אכילת הסבה את אכילת ההכרח, בין בגשמיותה ובין ברוחניותה. אתה כבר הגעת למנוחה ולנחלה, אבל יש פה אנשים שעוד לא הגיעו, פעם גם אתה היית שם, אל תשכח. אתה צריך להתייחס לזה שיש אנשים שעוד נמצאים בשלב של אכילת ההכרח, וביותר תשלים ההסתכלות בחצות המצה לשתי אכילותיה, שגם אכילת החול ההכרחית אינה מופרדת ועומדת לעצמה מבלדי אכילת הקודש שהיא תעודתה שאליה תבוא. כלומר, יש אנשים כבר הגיעו למקום הרוחני, אז מבחינתם ללכת לעבודה זה כבר לא מעניין. מה זה לא מעניין? אנשים צריכים לעבוד, צריכים להתפרנס, צריכים לבנות את המדינה. אתה לא יכול לחיות לך באיזה מגדל שן, אתה חי כבר בגאולה העתידה. כן? ממשיך הרב ואומר, וכמו כן שאי אפשר כלל שתבוא אכילת הקודש בכל רוממות ערכה בחיי הפרט וכן בחיי הכלל בכלל האומה ובכלל האנושיות לקץ הימין, אם לא בהקדמת כל הסדר הטוב והנאה להכשרת האכילה ההכרחית. כלומר, אתה גם לא תוכל להגיע, אפילו אם אתה נמצא במקום קדוש כל כך, כן? לא תוכל להגיע בחיי הפרט, כלל, בחיי האומה, בכלל האנושיות, לגאולה, לקץ הימין, אם לא תקדים את זה שתטפל גם בכל הנושא של הכשרת האכילה ההכרחית. מה זה? טיפול בנושאים כלכליים, טיפול בזה שהמדינה תעמוד על שתי רגליים, שאנשים יהיה להם ממה לאכול, ממה להתפרנס. אתה לא יכול לחיות לך, אתה כבר בגאולה, אתה חי בעננים, אתה כבר בהשגות. אבל יש פה אנשים שצריכים לדאוג שיהיה להם קודם כל מה לאכול. הם נמצאים בקוצר רוח, בעבודה קשה. וזה בדיוק העבודה של משה רבנו. הוא כבר זכה, הקדוש ברוך הוא התגלה לו, מה לו? הוא בא לדבר איתם, לא מקשיבים לו. למה? מקוצר רוח ומעבודה קשה. הם לא יכולים להקשיב לו. נמצאים בתוך שיעבוד נורא והיום. קשה להם. אתה לא יכול לדבר איתם בלי להתייחס למצוקות שלהם, למועקות. ממשיך הרב ואומר, על כן העיון בה הוא הדרך המשלמת את הדרת הקדושה. ומראש צורים נחזה, אבינו הראשון, אומר, בוא ניקח דוגמה מאברהם אבינו. אז קודם כל אומר, תעיין באכילת ההכרח, איך לעזור לעם ישראל. אבל הוא אומר, בוא ניקח דוגמה מאברהם אבינו, מראש צורים נחזה, אבינו הראשון, שבקוראו בשם השם, ובעלייתו אדרום ערך האהבה הקדושה העליונה, נטע אשל להאכיל ולהשקות כל נקשה ורעב. אברהם אבינו לכאורה, קורא בשם השם. הוא מרכבה לשכינה. מה הוא עושה? נוטע אשל. נותן לאנשים לאכול, נותן לאנשים לשתות, דואג להם, שיהיה להם מה לאכול. הוא לא מתעלם מאכילת ההכרח, הוא כבר נמצא באכילת השובע, הקדוש ברוך הוא כבר התגלה אליו, הוא את הבעיות שלו כבר פתר, אבל הוא לא מתעלם מאלה שנמצאים בשלב עוד של אכילת ההכרח, של הקיום, של ההישרדות. ממשיך הרב ואומר, כללו של דבר, משני מיני האכילות בהתאמתם, תצא ההשלמה הבאה מהערה של שתי המחציות, הערת יחץ. כלומר, היחץ בא להגיד שכדי שיהיה עולם שלם, צריך להתייחס לשתי החצאים. החצי של האנשים שנמצאים במקום של התמודדויות עוד בסיסיות, הכרחיות, קיומיות, והחצי של אותם אלה שכבר זכו להגיע למקום של העונג, של ההתרחבות, כי את ההכרח הוא כבר מאחוריהם, ומוכרחים לחבר את זה עם זה. אומר הרב על מגיד, ממשיך הרב את המהלך ואומר, צריך להכיר שיעבוד מצרים ויציאת מצרים, הם הנושאים של שני מיני החיים, חיי ההכנה וחיי התכלית. כלומר, קודם דיברנו על הצרכים הכלכליים וכו', אבל זה לא כלכליים. יש חיי הכנה. השלב שאתה בונה את עצמך. אתה בונה את עצמך בלימוד, אתה בונה את עצמך בפרנסה, אתה בונה את עצמך בלהתחתן, אתה בונה את עצמך בלהמשיך להביא ילדים ולגדל אותם. אתה בונה פה מפעל חיים. אז זה חיי, שלב ההכנה. ויש שלב התכלית, כשבן אדם זוכה כבר להיות תלמיד חכם, כבר התיישב מבחינת פרנסה, בסך הכל הוא מסודר, ילדים הוא כבר הביא לעולם, אפילו גדלו, וכן הלאה, אז זה שלב שחיי התכלית. עכשיו, אומר הרב, ששיעבוד מצרים ויציאת מצרים זה חיי הכנה וחיי תכלית. השיעבוד הכנה והיציאה היא התכלית בעניין של גאולת מצרים. אמנם צריך להכיר כי כל המגרעות הנמצאים בחיי ההכנה, הם הבאים כדי להקנות אותנו כעניינים כאלה, שישלימו אותנו בהגיע הזמן חיי התכלית. כלומר, אומר הרב, אתה לא הגעת לתכלית, אלא על ידי חיי ההכנה. אכילת הרעב היא הבונה את אכילת השובע. לכן חוצים את אותה מצאה. לא עושים מצה לאכילת הרעב ומצה לאכילת השובע. לא, זאת אותה מצה. כי החצי האחד משלים ומביא את החצי השני. העובדה שאתה רעב ועובד, רעב לבנות בית בישראל, רעב להביא ילדים, רעב להתיישב בפרנסתך, רעב לגדול בתורה, רעב לגאולה, הרעב הזה הוא מביא בסופו של דבר את החצי השני, את האפיקומן שנאכל על השובע. ממשיך הרב ואומר, אז כל המגרעות האלה הם בעצם מכינים, מקנים לנו קניינים כאלה שישלימו אותנו בהגיע הזמן חיי התכלית. ואלמלא הכוחות שהם נראים לנו שפלים, כאילו קטנים, ויוצאים מתעודת הטוב והאושר, שיקננו אותם לנו בזמן ההכנה. דווקא על ידי מה שאז היינו רואים לדברים קטנים, לא היה אפשר שנבוא למעלה רוממה באמת בהגיע הזמן התכלית, שצריך שיהיו אז החיים מלאים מכל טוב, מכל ידיעה וכל רשימה, רואה למלא את החיים, אורה בהצטרפותה אל הכלל הגדול, ההולך והאור, ומכניס את הכל לתכליתו הרם והניסל. כן, פה הוא מגיד, מתחיל בגנות ומסיים בשבח. להורות שהגנות היא צורך השבח. מה זה מתחיל בגנות ומסיים בשבח? הרי מתחיל מתחילה, עובדי עבודה זרה היו אבותינו. למה להתחיל בגנות? אומר לך הרב, מזכירים לך שגם במהלך של עם ישראל, זה התחיל בגנות, התחיל בעובדי עבודה זרה, והמשיך הלאה לאברהם אבינו, והמשיך הלאה למעמד הר סיני, והמשיך הלאה לכל הדורות של עם ישראל, שמלאים באמונה, אוהבי השם, עובדי השם, אבל הוא אומר, השלב של הגנות בנה את השבח. השלב שבו אתה רעב, צעיר, מתמודד, לא יודע איך הדברים התפתחו, נלחם את המלחמה כדי לבנות את הבניין, זה מה שבסופו של דבר מביא את הבניין. אז אכילת הרעב בונה את אכילת השבע. עכשיו שימו לב טוב, אחרי שזכינו לעבודה, להבנה הזאת, מה קורה אם פתאום יש דור שהוא לא רעב? מה אתה לא רעב? איך אתה לא רעב? אתה עוד לא בנית את הבניין. הוא חי במצב שהוא עוד לא בנה את הבניין, והוא מדמיין שהוא כבר אוכל את האפיקומן על הסבא. על מה אנחנו מדברים? אז בואו נראה ביחד במקור זין. אומר הרב קוק, באורות התחייה ממדלת, מקובלים אנו, מסורת בעם ישראל, שמרידה רוחנית תהיה בארץ ישראל ובישראל, בפרק שהתחלת תחיית האומה תתעורר לבוא. כלומר, כל הנושא של הופעת עזיבת התורה, החילוניות וכו', כל הדבר הזה, מסורת שכך יהיה, לא שצריך להשלים עם זה, אבל צריך להתמודד עם זה ולהיאבק בזה ולעזור לעם ישראל לצאת מזה, אבל כן, ידוע שתהיה תופעה כזאת. ומה התופעה? אומר הרב, השלווה הגשמית שתבוא לחלק מהאומה. חלק מהאומה, ושימו לב שהוא כבר רואה מראש גם את הפערים בחברה, השלווה הגשמית שתבוא לחלק מהאומה, אשר ידמו, ידמיינו, סלחו לי על הביטוי, יפנטזו, שכבר באו למטרתם כולה. זהו, הם אוכלים את האפיקומן על הסבא, חלס, לא צריך כלום, יש לנו מדינה הכי טובה בעולם, הכי מוצלחת, וזהו, שנה הבאה בירושלים הבנויה, על מה אתה מדבר? ירושלים כבר בנויה, לא ראית איזה מחלפים, איזה כבישים, חלס, גמרנו, הם אוכלים את הכזית מצה על הסבא. אין לתיאבון, אין רעב בליל הסדר, מבחינתם רק על הסובה. גם את הכזית מצה הראשון, הם אוכלים אותו על הסובה. אז אומר הרב, שהדבר הזה מה יגרום? תקטין את הנשמה. ויבואו ימים אשר תאמר אין בהם חפץ, השאיפה לאידיאלים נישאים וקדושים תחדל, וממילא ירד הרוח וישקע עד אשר יבוא סער. זה יביא בלגן ויהפוך מהפכה, ויראה אז בעליל כי חוסן ישראל הוא בקודש עולמים, באור השם ובתורתו, בחשק ההורה הרוחנית, שהיא הגבורה הגמורה המנצחת את כל העולמים בכל כוחותיהם. אומר הרב, יהיה פה שלב בגאולה, שאנשים ייקחו את המצה האמצעית ולא יחצו אותה. ישמרו את כולה לאכילת צבא. אין רעב. לא רעבים. לא רעבים לגאולה. לא רעבים. אין תאבון. אין תאבון. לא רעבים. ירגישו שכבר באו למטרתם כולה. עכשיו שימו לב איזה עומק קיבלנו מכל מה שלמדנו עד כה. כי בעצם אנחנו לומדים שאכילת צבא, שזה גאולה שלמה, שזה מציאות של להתענג על השם, שכבר תיקנת ובנית בניין, היא נבנית כתוצאה ממה? מאכילת הרעב. אתה צריך להיות עם תיאבון ורעב, לא רק כמו בליל שבת כדי להתענג, ואפילו לא רק כמו בסוכה, שזה שלקיים את המצווה, חובה לקיים את המצווה לאכול. אז שתהיה אכילה מהודרת, צריך להיות רעב. פה יש עומק נוסף בליל הסדר. בליל הסדר באים להגיד לך עם היחץ, עם ויהי בחצי הלילה, שהגאולה נמשכת היא והולכת, והגאולה עתידה שתבוא באפיקומן שעל הסבא, היא בנויה על התאבון שלך. ככה רבי יהודה לוי מסיים את ספר הכוזרי. ירושלים תחזור לעם ישראל מתי? כשיכספו אותה, תכלית הכוסף. כשהכיסופים לירושלים יגיעו ככה לצמאון אדיר, אז תקבלו את ירושלים. אנשים מסתובבים, סבאים. תגיד לי, אבל אתה יודע, הר הבית, אתה רואה מה מצבו. ושאר חלקי ארץ ישראל, אני בכלל לא מדבר, אתה יודע, אתה מדבר היום על שאר חלקי ארץ ישראל, אתה שיא ההזיה, כן? אתה הכי הזוי בעולם. לחלום על ארץ ישראל השלמה, עשו מאיתנו הזויים לגמרי. אתה לא יכול לפתוח את הפה, להגיד אני רוצה את כל ארץ ישראל השלמה, על פי גבולות הרמב״ם לפחות. לא, זה, אתה הזוי, זה כבר אי אפשר לדבר, כן? והיום, תשמע, עוד מעט, אנחנו נכיל ריבונות. כבר 5-6 שנים אפשר להכיל ריבונות בלי להסתבך עם אף אחד. אתם יודעים מה, בוא נהיה שמרנים. 3 שנים כבר אפשר להכיל ריבונות בלי שום בעיה. בחינת משפט בינלאומי אנחנו מסודרים, אין שום ריבון שתובע שם ריבונות. אנחנו הריבון היחיד כבר עכשיו. לא צריך גם להכיל ריבונות. אנחנו הריבון היחיד על פי המשפט הבינלאומי, לא רק ברור שעל פי התורה, אבל אפילו על פי משפט הבינלאומי, משפט של הגויים, אנחנו הריבון היחיד ביהודה, שומרון ועזה. אז מה הסיפור? הכל פה בראש, פחדים, חולשות, זה הכל, שום דבר. אז למה פחדים, חולשות? אז תשימו לב טוב. אם לא רעבים לגאולה, אז מתמלאים בפחדים ובחולשות. זה השורש של הסיפור. הבן שלי, ברוך השם שיהיה בריא, נכנס לגור פה בסמוך לעיר דוד, ובאים להכניס את הדברים. הערבים עומדים עם המכוניות, הרכב צריך להיכנס. היה אחד שם שהיה מוכן להזיז את הרכב. אמרתי לו, טוב, בסדר, ומה איתו? הוא אומר לי, זה לא יזיז. אמרתי, למה לא יזיז? הוא גר פה ברחוב, הוא לא יזיז לך את האוטו. אני עומד לדבר עם הבעל מקולת, גם ערבי. הוא אומר לו, תגיד, ומה עם הרכב הזה? זה עוד 10 דקות, אתה יודע מה? עוד 10 דקות. הם לא יזיזו לך את הרכבים, כי הם לא רוצים שתגור פה, אבל עוד 10 דקות. אחר כך התברר לי שזה הרכב שלו, הוא פוחד להזיז אותו. אין? שלא יראו שהוא עוזר לנו. יוצא לי יהודי, ולכאורה יוצא מתוך האתר שם של מבקרים בעיר דוד, שביקשתי ממנו שיבוא, יזיז את טרקטורון, כדי שנזיז את המסעית לפה, ומשם נעביר וכו'. אז אני אומר לו, תשמע, הערבים לא רוצים להזיז את המכוניות, כי לא רוצים שנהיה פה. הוא אומר לי, זאת הייתה אמירה גזענית. אמרתי לו, מה אמירה גזענית? הערבים פה כולם אומרים לי את זה, שהם לא מוכנים להזיז, כי הם לא רוצים שנגור פה. מה גזענית? עכשיו, כשאתה מסתכל על זה, אפשר להגיד, טוב, יפה נפש, כיפה סרוגה. מאיר דוד, מה הכיפה? זה לא יפיות נפש, בוא נבין. אם אנשים רעבים לגאולה, אם אנשים רוצים ורעבים וחסר להם, אז הראש שלהם עובד בכיוון הנכון. אבל אם אנשים טוב להם עם המצב הקיים, יכולים להיות גם עם כיפה סרוגה על הראש, יכולים להיות גם מתנחלים אם תרצו, טוב להם עם המצב הקיים. הקפאה על הכיפק. הצירה פה לא מאפשרים שם, פה אי אפשר להיכנס, פה אי אפשר לקנות, פה אי אפשר... הכל טוב. אם אין רעב לגאולה, אז ממילא כל התפיסה הופכת להיות עקומה. כי אתה לא רוצה גאולה. מתי התעוררתי לדבר הזה? כשמורה באולפנה סיפרה לי שהתלמידות אמרו לה, תגידי, המורה, אולפנה דתית, המורה, אחרי שיבוא המשיח, יהיו סדרות? טוב, אז בשביל מי שכמוני, לא יודע מה זה, סדרות הכוונה היא סרטים בטלוויזיה. הן נורא מודאגות שאם יהיה גאולה חלילה, אז אולי ייפסק הטלוויזיה שהן כל כך אוהבות. אם אתה לא אוכל, אתה כזית מצא לתיאבון, כשאתה רעב, מה אתה מצפה לאכול אפיקומן על הסבא? זה מביא את זה. יחץ. חצי מצא אכילה על הרעב, אז מגיע החצי השני שמשלים, שנובע מהחצי הראשון, שהוא צפון כרגע, אבל הוא יצא ויתגלה. אבל הוא לא יצא ולא יתגלה. האפיקומן שנאכל על הסבא, אותה גאולה צפונה פנימית שצריכה לצאת לאור, לא יוצאת לאור, אם את הכזית מצא לא אכלת לתיאבון. ולכן בונים את התיאבון, למרות שבכלל בכזית מצא הנאה לא חשובה, אדם יכול להוציא את חברו ידי חובה. זה לא ברכת הנהנים. זה ברכת המצוות בכלל. אתה יכול להוציא את חברך ידי חובה בהמוציא בלי לאכול. איפה שמענו דבר כזה בברכת הנהנים? לא, זה ברכת המצוות. אז מה אתה בונה לי תיאבון? למה חשוב שאני אהיה רעב? הרעב לא נועד בשביל שאני אהנה מהמצא. הרעב הוא עצם המצווה. התיאבון הוא עצם המצווה. שיהיה לך תיאבון לגאולה. אנשים לא רוצים להיגאל. זה הכל. לא רוצים, מוכרח להגיד, דבר בשם אומרו, היה באיזשהו שלב שעשיתי דבר ככה כדי לנסות לקדם דברים, וזה לא צלח, כי הציבור ככה היה עם ראש למטה. אמר לי הרב דוב ליאור שליטה, אמר לי, תשמע, אנחנו רוצים לעשות גאולה, אבל עם ישראל גם צריך לרצות להיגאל. ככה הוא סיכם לי את זה. אנחנו רוצים לעשות גאולה, אבל עם ישראל גם צריך לרצות להיגאל. כל עוד לא אוכלים את הכזית מצה לתיאבון, אנחנו בבעיה. לא רעבים. אתה אומר לי, חבר'ה, אתם לא רואים? אנחנו כבר 70 שנה עם מערכת משפט שבנויה משפט גויים. לא הגיע הזמן להקים מערכת מקבילה? לא, בסדר, נחמד, ממשיכים הלאה. אתה אומר להם, חבר'ה, זה הקפאה זה. מה זה 1,500 יחידות בשנה? אתה חייב לפחות 7,000-8,000 בשנה. אופ, הולכים לישון. צריך תיאבון לגאולה. אם לא אוכלים כזית מצה ברעב, איך תזכה לכזית מצה של האפיקומן שנאכל על הסבא? ובואו נסיים עם הפסקה המדהימה, שאומר לנו הרב קוק, ולמדנו אותה כבר בשיעור עיני ילד, ילדי ישראל בליל הסדר, תראו איתי במקור ח', אורות הקודש ג', מוסר הקודש כף ח'. אומר הרב, ורז העולם הוא שיש בסגולת המצא ליתן כוח חופשי בחירות הקודש. מה פירוש? אומר הרב קוק, אין באמת חופש בעולם. למה? כי אנשים הם פרי התניות, פרי כל מיני פרסומות, פרי לחצים חברתיים, עבודה של יחצנים למיניהם, כל מיני דברים. אז אנשים לא מחליטים באמת החלטה חירותית. אבל עם ישראל, כן. עם ישראל יכול להשתחרר מכל תעמולה שלא תעשה לו, להתרומם למקום קדוש ולקבל את ההחלטה הקדושה והנכונה. איך זה מתרחש? אומר הרב, שימו לב, על ידי אכילת המצה. המצה, האכילה הזאת, שאנחנו אוכלים את מוציא מצה, כשאתה אוכל את הביסים האלה, אתה בעצם משתחרר. זה מה שאומר הרב, רז עולם הוא. זה סוד עצום, שיש בסגולת המצה, ליתן כוח חופשי בחירות הקודש. והאוכל חמץ בזה, הפרק של התחדשות נשמתו ונשמת כנסת ישראל, כלומר, בכל אל הסדר, שם הערכנו בזה, נשמתו של כל יהודי מתחדשת. כל אחד מאיתנו מקבל את הנשמה מחדש, ולכן צריכים את אכילת המצה, כי המצה משחררת אותך, ואז אתה מקבל נשמה חדשה. אז אומר, מי שלא עושה את זה, נוטל הוא חייב מהעולם, יקרת יקרת, הנפש ההיא. והמצה היא נהמה דאסוותה, לחם רפואה. עכשיו, זה לא רפואה למעיים, אלא רפואת הנשמה משוחררת חירות עליון בגאולה שלמה. עכשיו שימו לב, כשאנחנו אוכלים את המצה בליל הסדר, אנחנו צריכים לאכול אותה בתיאבון. ומה צריך להיות התיאבון? לאן הוא צריך להיות מכוון? כשאתה לועס את המצה בביסים האלה, של מוציא מצה, שאתה אוכל בתיאבון, שאתה אוכל כשאתה רעב, שבנית את הרעב הזה, תגיד לקדוש ברוך הוא בלבך, כי לדבר אתה הרי לא יכול. אני אוכל עכשיו את המצה הזאת, ואני מבקש ממך, שחרר אותי מכל השיעבודים, מלא את הלב שלי ברצון לגאולה, תן לי חירות מכל החשבונות הקטנים שחוסמים ועוצרים ומפריעים לי ללכת קדימה. תן חירות לי ולכל עם ישראל. שעם ישראל ירצה את הדברים האמיתיים, יתחבר אל עצמו, יפסיק לפחד, יפסיק לחשוש, יפסיק לברוח מעצמו. תן בעם ישראל תאבון גדול לגאולה. תבינו שחוסר התאבון, חוסר אכילת המצה מתוך רעב, זה חוסר חירות. מה שנקרא, אכילתו וחירותו באים כאחת. כשאתה אוכל את המצה בתאבון, זה מוציא אותך לחירות ונותן לך תאבון. זה בונה את התאבון שלך לגאולה אמיתית. כי אתה משתחרר מכל מה שסיפרו לך, כל מיני משעבדים למיניהם, שהעולם הוא ככה והוא ככה, ואי אפשר ככה, ואפשר רק ככה וככה. אתם יודעים איך זה עובד? אם אני, ברוך השם, אני מודה להשם שהשערות שלי קצת הלבינו, כי אתה בא עם רעיונות נהדרים לקדם את עם ישראל, ובאים מולך אנשים קטנים, ומתחילים לנאום לך כמה זה בלתי אפשרי, כי א', ב', וג', וככה, וזה, ואי אפשר, וצריך, ואו, זהו, באים שעבד אותך, לעצור אותך, אל תיתנו לאף אחד לעצור אתכם, שאוכלים את המצה, ולאכול אותה ברעב, ולבקש תאבון גדול, 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 תאבון לגאולה, תאבון, רעב גדול, לראות את עם ישראל הולך ועולה, את כל המיליונים שעוד יושבים בחול, ומתבוללים, ואף אחד לא עובד להביא אותם לפה, עבודה ככה, לא חצי קלאץ', רבע קלאץ', כמו שאומרים החבר'ה, כלום, מה זה? מדינת ישראל צריכה להרים עכשיו פרויקט לאומי, מחסלים את הגלות, חלס, לא צריך לובי בשום מקום כבר, מספיק, שלום. להביא לפה את כל היהודים לפה לארץ, זה צריך להיות פרויקט לאומי היום מספר אחד. כל האמריקאים, כל הצרפתים, שגם הם מתבוללים היום ביותר מ-50% כבר, לא יודע כמה זה מגיע, שהם כבר התבוללות. כן? כל מקום צריך לעשות עבודה גדולה, אבל כל זה, כדי שהתפיסה תגיע למקום הזה, צריך קודם כל רעב לגאולה. רעב לגאולה, ואת הרעב לגאולה צריך לבנות. לבנות אותו, לגרום לעם ישראל להרגיש שיש חיסרון, ואז ממילא באה התחושה, את הרעב והרצון ללכת קדימה. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לאכול את המצה בשמחה, רעבים, מלאים בתיאבון לגאולה, וככה אנחנו נזכה גם כן לאכול את האפיקומן, עם כזית פסח על הסבא. חזקו ואמצו.